רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, המציע קורסים מקוונים מהבית לילדים בגילי 8 עד 18, סדנאות בתכנות אפליקציות, רובוטיקה ויצירה ביוטיוב. בקורסים השונים יקשו הילדים כישורי מנהיגות, תכנון ויצירתיות, והתנסו במגוון רחב של טכנולוגיות. המצטרפים יהנו משני מפגשי התנסות ללא התחייבות. לפרטים נוספים בקרו ב-techleaders.co.il או חפשו בגוגל המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינים. בתנ"ך מופיעים מלכים גדולים, גדולים מהחיים, משאול, דוד ושלמה ועד יאשיהו והרפורמה המפורסמת שלו. אבל בצדם מככבים גם אנשי כהונה ודת, אהרון הכהן, שמואל שאפילו זכה לספר משלו, ועד אליהו הנביא. מה אם כך בין כהונה ומלוכה? האם המלך התנכי יושב על כיסאו ושולט בחסות האל, כמו מלכי ימי הביניים הנוצריים? האם מדובר במלכי צללים הנשלטים מאחורי הקלעים באנשי דת אמביציוזים? ושוב, אין מה לעשות, כנראה שכבר זה יותר מסתם מוטיב חוזר. נחזור רגע למשחקי הכס הידועים ונשאל, האם סרסי היא המלכה האמיתית, או שהדרור העליון הוא בעל השליטה, ורק בגלל טעות קטנה הוא איבד את שליטתו במעלה מלך? לשם כך, לענות על השאלות הרות הגורל האלה, נמצא איתנו באולפן חוקר המקרא שחר ענבר, מה שלומך?
מעולה, תודה שהרחתם אותי.
אז שחר, היום יש לי שאלות רבות אליך. קודם כל, מה היחס של המקרא לאיזונים בין המונרכיה?
מונרכיה זה שיטת משטר שבה המדינה מונגת בידי מלכים, שמוקפים במשפחת מלוכה. השיטון המלוכני עובר מדור לדור במשפחת המלוכה.
תודה, אל מול תיאוקרטיה.
שלטונו של האל, שמתבצע באופן ישיר דרך שליט יחיד, או לרוב דרך מוסדות שלטון שמייצגים אותו, כמו כנסייה, מסגד או מקדש.
אז האם התנ"ך מצביע על שחיתות שבאה עם הכוח הגדול, גם על ידי אנשי הדת, גם על ידי המנהיגים? בפרק הזה של עושים תנ"ך ננסה לקרוא את האמת מאחורי הסיפורים, להבין את המגמות של הכותבים, לספר את הסיפור דרך הצורה שבה הם סיפרו אותו, ולנסות לחשוף מה באמת קרה תוך כדי קילוף השכבות הסיפוריים האלה. אז היום אנחנו מדברים שחר על שלטונו של המלך יואש, ועל הניסיון הראשון ואולי האחרון לייצר שילוב מנצח של כהונה ומלוכה. נדבר על הניסוי הזה וגם איך הוא נגמר ומה אנחנו יכולים להבין ממנו.
נכון, ורק חשוב לציין שזה הניסיון היחיד בכל התנ"ך, של שילוב פרופר בין מלוכה לכהונה. המקרא יודע לספר לנו לדוגמה על אהרון הכהן שליווה את משה רבנו שהיה המנהיג.
אבל לא מלך.
אבל לא מלך, ואפילו בקונסטלציה ההיא, משה לא היה מחויב לאהרון ולא קיבל ממנו עצות או גערות. משה קיבל את דבריו ישירות מהאל, ואהרון היה באיזשהו אופן עושה דברו. וכך גם מלכים נוספים, דוגמת שאול או דוד ואחרים, אמנם נעזרו לעתים באנשי דת, אמנם קיבלו מהם על הראש כשהיה צריך, ואמנם קיבלו מהם עצות כשצריך, אבל הם לא באמת...
היו משולבים בשלטון.
היו משולבים בשלטון, בדיוק, ניסוח טוב.
אוקיי, אז אני מבין שבעצם היום אנחנו ממשיכים את הסיפור שהתחלנו באחד הפרקים הקודמים של עושים תנ"ך, על המלכה התליה, מי שרוצה יכול להזין לפרק הזה כהקדמה. אז בוא תספר לנו ככה בתמצות את סיפור התליה.
אוקיי, סיפור התליה מדבר על מלכה שנקראה התליה, והמקרא כינה אותה מרשעת. היא נישאה למלך יהודה והולידה את יורש העצר אחזיה, ולאחר שאחזיה מת היא עלתה בעצמה לשלטון ביהודה, ולשם כך היא רצחה את כל זרע הממלכה, אבל פספסה תינוק שהוסתר בבית המקדש במשך 6 שנים על ידי יהוידע הכהן ואשתו יהושבע. אחרי 6 שנים יהוידע הוציא אותו משם, מבית המקדש, יש אומרים מקודש הקודשים, ששם הוא התחבא, והכתיר אותו למלך, ואז בוצעה הפיכה שלטונית, וכחלק מההכתרה, תומכיו רדפו אחרי התליה המלכה והרגו אותה. אז היום אנחנו נדבר על תקופת שלטונו של המלך הזה, המלך יואש.
שבעצם תקופה שהיא אחרי שלטונה של התליה, מה קורה שם?
ובכן, התליה מתה, ויהוידע הכהן, שהחביא במשך 6 שנים את הילד הקטן נצר לבית דוד יואש בבית המקדש, הוציא אותו החוצה והכתיר אותו למלך, ואז הייתה שליטה חזרה של בית דוד על ידי המלך יואש, בעזרתו של יהוידע הכהן מוצילו. והמקרא מתאר מציאות אוטופית. הכל היה בסדר. המלך המיועד יואש היה חייב את חייו לכהן יהוידע, הוא ביצע רפורמה מונותאיסטית יהוויסטית, ובמשך שנות שלטונו הייתה סימביוזה נהדרת בין המלוכה ובין הדת. למה היה צריך רפורמה מונותאיסטית יהוויסטית? מפני שהמלכה הקודמת, עתליה, היא הייתה פוליטאיסטית, וזה דבר לא טוב בעיני הסופר המקראי.
זה מגובה בפסוקים גם.
זה מגובה בפסוקים, ובפרק י' פסוק י' בספר מלכים ב' כתוב, ויכרות יהוידע את הברית בין אדוני ובין המלך ובין העם, להיות לעם לאדוני ובין המלך ובין העם. ויבואו כל עם הארץ בית הבעל, ויצאו את מזבחותיו ואת צלמיו שיברו היטב, ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות, וישם הכהן פקודות על בית אדוני. ויקח את שרי המאוד ואת הקרי ואת הרצי, ואת כל עם הארץ, ויורידו את המלך מבית אדוני, ויבואו דרך שער הרצים בית המלך, וישב על כיסא המלכים. וישמח כל עם הארץ ועיר שקטה, ואת עתליהו המיתו בחרב בית המלך.
חוץ מישהו מעורב פה הרבה דם ורציחות, אידיליה.
כן, ואני רוצה רק להתרכז בכמות הפעמים שבהם כתוב בית אדוני, כלומר בית המקדש, מכיוון שלפי הנרטיב המקראי, יואש גדל בבית המקדש, בבית אדוני.
אז הכותב רוצה לחזק את הקשר הזה.
כן, ולכן כתוב, ויורידו את המלך מבית אדוני, ויבואו דרך שער הרצים בית המלך, וישב על כיסא המלכים, כאילו כביכול הריצו אותו מבית המקדש ישירות אל הארמון.
אוקיי, אז אמרנו שיש פה הרבה רציחות, אבל אידיליה שלטונית.
בגדול, כן. התנ"ך מעוניין לתאר את עלייתו של יואש לשלטון ואת שנות המלכותו הארוכות כאידיליה שקטה של יחסי מלך צדיק שמקשיב לכהן הגדול, הצדיק. בפרק י"ב ב' כתוב, ויעש יואש הישר בעיני אדוני כל ימיו אשר הוראו יהוידע הכהן.
בעצם יש לנו פה איזה מודל שראינו כבר בדתות אחרות של מלך שנעזר באיש הדת כדי לקבל החלטות, זה לא רע.
לפי מה שרואים כאן הוא לא רק נעזר, אלא יהוידע הוא המחליט, ויואש הוא מבצע. אני שוב קורא. אשר הוראו יהוידע הכהן.
אוקיי, זה נשמע לי קצת מוזר. מה, הכהן אומר למלך שהומלך על ידי האל, מה לעשות? היו עוד מקרים כאלה בתנך?
לא, כמו שציינתי בראשית הדברים, לפי הנרטיב המקראי, המנהיג הראשון היה משה רבנו, ואומנם הוא נעזר באחיו אהרון הכהן, אבל את ההוראות, שניהם קיבלו ישירות מאלוהים. בימי השופטים לא מצאנו אנשי דת צמודים, שבהם השופטים נעזרו, וגם במשך כל תקופת מלכותם של מלכי בית דוד, עד לעליית יואש, אין זכר להתערבות הכהנים בעניינים המדיניים. יש נביאים שמתריעים על עבירות דתיות או מוסריות, ומציגים את ההשקפה האלוהית מול המציאות בשטח. יש גם כהנים שמסתובבים למלכים בין הרגליים. יש גם את שמואל, לדוגמה, שממליך מלכים ומוריד אותם. אבל ההחלטות המדיניות מתקבלות אך ורק על ידי המלכים. הפעם, בשל התפקיד המכריע שמילא יהוידע הכהן בהכתרתו של יואש, ולנוכח העובדה שבעת הכתרתו היה יואש בן 7 שנים בלבד, כפי שכתוב במלכים ב' י' ב' א', בן 7 שנים יואש במלכו, זה דבר שהפך את יהוידע ליועץ של יואש, לפחות בימי קטנותו, וזה הציג את יהוידע הכהן בעיני העם כמציל המלוכה, לאחר שהתפרסם הסיפור של המלך יואש. בפסוק שאחרי, האידיליה קצת נסדקת, פסוק ג' כתוב, רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות.
אני מרגיש פה איזושהי ביקורת של הסופר על העבודה הזרה שנשארה בימיו.
זה לא כל כך מדויק.
למה?
מקובל לראות בבמות האלה, במות להקרבת קורבנות לאלוהי ישראל, לא לאלים זרים. זה מתנגש עם ציווי מספר דברים על כך שמותר להקריב קורבנות רק במקום שבו אלוהי יבחר, אבל באופן כללי אין כאן עבודה לבר או לאשרה או לאלים זרים.
ואיך אתה יודע שלא מדובר בעבודה זרה, אלא בהקרבת קורבנות לאלוהי ישראל, שזה בסדר?
כי יש הסבר מקראי על הבמות הללו. בתחילת ספר מלכים א', בפרק ג', פסוק ב', כתוב, רק העם מזבחים בבמות, כי לא נבנה בית לשם אדוני עד הימים ההם. זה תקופת בניית בית המקדש. מכך שהפסוק כביכול מכשיר את הזבח בבמות, אני מבין שמדובר היה בעבודה של אלוהי ישראל.
אוקיי, אני רוצה לחדד עוד נקודה מסוימת. אתה אומר שיואש עלה לשלטון בגיל 7.
כן.
זה לא צעיר מדי?
זה צעיר מאוד, אבל כנראה שאז הבשילו לדעת יהוידע הכהן התנאים להפיכה השלטונית. אבל אתה כמובן צודק, בכל מלכי יהודה וישראל, לא היה מלך שעלה לכיסא המלכות בגיל צעיר כמו יואש. יאשיהו מלך כשהיה בן 8, סבא של יאשיהו מנשה, הוא היה בן 12 שנים כשעלה לשלטון.
כמה זמן הוא מלך?
הרבה יחסית, הוא מלך 39-40 שנים.
אז זה הרבה, ובכל הזמן הארוך הזה, יהוידע היה כהן הדת היועץ שלו? מרלין כזה?
לפי ספר מלכים נראה שכן, לפי ספר דברי הימים לא, אבל נגיע לשם.
אוקיי, איך היה יואש בתור מלך?
מכל תקופת מלכותו הארוכה של יואש, אמרנו כ-40 שנים, בחר בעל ספר מלכים לציין שני אירועים בלבד, שניהם חוזרים ומוצגים גם בספר דברי הימים. האירוע הראשון הוא דבר בדק הבית, שנעשה במצוות המלך, אירוע שמתואר בפירוט רב יחסי, רב מדי.
אוקיי, מה זה בדק הבית? אז בוא תסביר לנו.
דבר בדק הבית זה תחזוקה של המקדש.
שיפוצים.
בדיוק, שיפוצים. בדק הבית זה הבלי והנזקים שמצטברים, אז צריך לחזק את בדק הבית, כלומר את הנזקים האלה. בשביל זה צריך כסף, ובשביל זה היו גובי מיסים, במקרה הזה הכהנים. אבל כידוע לנו, התעסקות עם כסף עלולה להוביל לשחיתות, וזה בדיוק מה שקרה. אז המלך יואש דאג לתחזוקה של המקדש, והוא קבע שהכהנים ייקחו את הכספים הנדרשים מהקרובים שלהם, ובתמורה הכהנים עצמם ישפצו את המקדש. בפרק י' ב' ה' מסופר, ויומר יואש אל הכהנים, כל כסף הקודשים אשר יובא בית אדוני, כסף עובר, איש כסף נפשות ערכו. כל כסף אשר יעלה על לב איש להביא בית אדוני, ייקחו להם הכהנים איש מאת מקרו, והם יחזקו את בדק הבית לכל אשר ימצא שם בדק.
זאת אומרת, הכהנים במקרה הזה הם סוג של שיפוצניקים. הם מקבלים כסף ואמורים לתקן את הנזקים שיש בבית המקדש.
כן, אבל בפועל מה שהראה זה שהכהנים פעלו בשחיתות.
מפתיע.
מפתיע. ואומנם לקחו, דאגו לקחת את הכסף מהעם, אבל לא דאגו לשיפוץ ותחזוקת המקדש. אז התעצבן המלך יואש, והוא ציווה שלא ייקחו את הכספים לעצמם, אלא יעבירו אותו ישירות עבור שיפוץ המקדש לשיפוצניקים. פסוק י' ז', והיה בשנת 23 שנה למלך יואש, דרך אגב, 23 שנים הוא מלך ואנחנו לא יודעים שום דבר
כלום.
על שלטונו.
פתאום קופצים כזה לאמצע הסרט.
כן, חוץ מזה שהוא עשה ככל אשר הורה הוא יהוידע הכהן, קופצים לשנה 23, לא חיזקו הכהנים את בדק הבית, ויקרא המלך יואש ליהוידע הכהן ולכהנים, ויאמר אליהם, מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית, ואתה אל תיקחו כסף מאת מכריכם, כי לבדק הבית תיתנו. ויאותו הכהנים לבלתי קחת כסף מאת העם, ולבלתי חזק את בדק הבית. זה עבד כך. הכספים נספו בתוך תיבה שעומדה לצד המזבח, לשם הכניסו הכהנים את הכסף, ולאחר שהתיבה התמלאה, בא נציג מטעם המלך, סופר המלך, ונציג הכהנים, הכהן הגדול, יחד הם ספרו את הכסף, ונתנו אותו ישירות לשיפוצניקים שמתמחים.
נשמע לי כמו חתונה שיש כספת בכניסה, ורק בסוף מגיעים שני הצדדים ולוקחים את הכסף. אז איך השיפוצניקים התנהגו?
באופן מפתיע, ובניגוד לכהנים, השיפוצניקים היו הגונים וישרים,
אוקיי.
הם יצאו צדיקים.
גם מפתיע, אבל יפה.
המחבר מציין שעל האומנים היה ניתן לסמוך לעומת הכהנים, ואפילו לא צריכו לבדוק את הדוחות שלהם או לקבל מהם דיווחים. הם היו כל כך הגונים ומסורים שפשוט אפשר היה לסמוך עליהם. פסוק תזיין נכתב, ולא יחשבו את האנשים אשר ייתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה, כי באמונה הם עושים. מכאן שהם יצאו צדיקים.
המילים הללו, בדק בית, נזכרות בשיפוץ נוסף שנערך במקדש.
נכון, יש עוד סיפור אחד על בדק הבית, שמופיע במקום נפיץ, ואוהבים לדבר על המשך הסיפור ולא על בדק הבית. זה הסיפור המפורסם על מה קרה בזמן שהמלך יושיהו חיזק את בדק הבית. ובזמן השיפוצים הם מצאו שם ספר, ואתה בטח מכיר את ההמשך.
זה אחד הסיפורים הכי מפורסמים בתנ״ך ובעושים תנ״ך, ושוחחנו עליו בשני פרקים שהוקדשו רק לסיפור הזה. בקצרה, ספר התורה שמצא שפן הסופר, אותו הוא העביר ליושיהו, שערך רפורמה יהוויסטית, אשר לדברי חוקר המקרא, זו הייתה גרסה מוקדמת של ספר דברים, שהוא הבסיס לספר התורה שלנו.
נכון מאוד, אז כאן לא נמצא אף ספר, יש רק סיפור על איך קרבה לכסף עלולה להשחית גם אנשים טובים. אפשר גם לציין שבסיפור הזה יש כמה סטיות מהחוק המקראי שמופיע בתורה. למשל, תורה כתוב שהלווים הם השוערים שעל הסף בבית המקדש, ולא הכהנים, ויש עוד כמה סטיות נוספות, ולכן כשהסיפור הזה נכתב מחדש בספר דברי הימים, יש בו תיקונים קלים. בין השאר, לדוגמה, כתוב שהלווים היו אמונים על העבודה הזאת ולא הכהנים. הם מחבר את דברי הימים גם חשש לשמם הטוב, ולכן אצלו הם לא היו מושחתים ולא לקחו את הכסף לעצמם, אלא סתם היו עצלנים.
זה מזכיר לי אגב את סיפורי דוד בספר דברי הימים, שבהם הוא כמעט ולא חוטא אף פעם בשום דבר, בניגוד למסופר בספר שמואל, ששם, איך נאמר, הוא לא יוצא מי יודע מה טוב.
נכון מאוד, ולא רק הוא, הקו היהוויסטי החזק של ספר דברי הימים משפץ מאוד סיפורים לכל אורך הדרך. כך, לדוגמה, המלך מנשה, שהיה רשע מרושע וחוטא גדול לפי ספר מלכים, שכותב שבגללו למעשה אלוהים החליט להחריב את בית המקדש, לא פחות, בספר דברי הימים נכתב כי אותו מנשה חזר בתשובה בסוף ימיו, והפך להיות צדיק גדול.
אוקיי, והתייחסויות נוספות לשיפוצים האלה בבית המקדש, איך אנחנו עוד יכולים למצוא אותם?
לא מצאנו בתנ"ך התייחסויות לחיזוק בדק הבית הפיזי, אבל יש התייחסויות לשיפוץ רוחני. בכמה מקומות נכתב על טיהור המקדש מהחטאים שבו. למקדש הרי נכנסים כל הזמן אנשים חוטאים, והם כביכול נכנסים עם החטאים שלהם, שמתמאים את בית המקדש עוד ועוד, ולכן אחת לתקופה הכהן הגדול צריך לעשות סוג של התפרקות המקדש מהאבונות והחטאים שבו. היום הפולחן הזה מוכר בתור הפולחן השנתי שעושה הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים, אבל מהמקרא נראה שהיו עושים את זה כל פעם שהצטברו יותר מדי חטאים בבית המקדש, שהצריכו את פעולת הניקיון הרוחנית, הטיהור הרוחני הזה.
שחר, אני מעלה פה השערה ותגיד לי מה דעתך. יכול להיות שהתיקון של בית המקדש היה בעצם תוצר של הריסתו על ידי עתליה?
זו השערה נכונה, כי בדברי הימים בפסוקים המקבילים נכתב שהמקדש נהרס בגלל עתליה שפרצה בו פרצות. בדברי הימים כבדלת זין נכתב כי עתליהו המרשעת בניה פרצו את בית האלוהים וגם כל קודשי בית אדוני עשו לבעלים.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
כל מי שדיברתי אמר לי אל תעשה את זה.
שלום, כאן חגי גולן. אני רוצה להזמין אתכם להאזין למכישלון להצלחה, הפודקאסט החדש של דיסקונט לעסקים. בכל פרק אנחנו הולכים לפגוש בעל עסק שההתחלה שלו, איך נגיד, הייתה כישלון. קחו למשל את רון פיירמן.
אבא שלי, הוא לא יודע להביע רגשות, ולא יודע לפרגן.
במשך 20 שנה, רון היה שותף בעסק המשפחתי, והפך למנכ"ל החברה, אלא שעם התקדמותו בחברה, גבר המתח עם אבא שלו.
מאוד נפגעתי ממנו באיזה בוקר שהוא זרק לי משהו שהוא אמר, וזה פשוט עוד היה הקש ששבר את גב הגמל, וקמתי ועזבתי.
בוקר אחד, אחרי הרבה לבטים וחיכוכים עם אבא, רון קם והחליט למכור את העסק המשפחתי. הוא מודה שזאת הייתה אחת ההחלטות הקשות בחייו, אבל אז רון החליט להתחיל משהו חדש. הוא הפך את התחביב שלו, גאדג'טים, למקצוע.
האתר שנה וחצי באוויר, האתר מצליח ועולה, זה משהו שאני מאוד אוהב.
אז למה השבר שבלב גדול מהפחד להיכשל, ואיך למרות הכל קמים ומתחילים להגשים את החלום שלך מאפס? מכישלון להצלחה, הפודקאסט החדש של דיסקונט לעסקים, חפשו באפליקציית הפודקאסטים שלכם ובאתר דיסקונט.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
נחזור ברשותך לסיפור. אז אמרנו שהמלך יואש מלך 39 שנים, שזה המון זמן. אז חוץ מסיפור על שחיתות ושיפוצים, איזה עוד דברים אנחנו יודעים עליו?
יש סיפור מעניין. יש כתובת מפורסמת מאוד שנקראת כתובת תל דן, שנמצאה ב...
תלדן.
היא מזכירה את שושלת בית דוד, והיא נכתבה על ידי מלך ארמי בשם חזאל. ושמה הוא כותב על מסע כיבוש שהוא ערך באזור. האם אתה מכיר את הנושא?
מכיר את הנושא, וכמה שאני זוכר, הוא גם סותר באיזשהו אופן את מה שכתוב בכתובים, בתנך.
נכון, ודיברנו על זה בפרק שבו עסקנו במלכה עתליה. ובכן, בהמשך הפרק, במלכים ב', פסוק י' ח' כתוב, אז יעלה חזאל מלך הרם, וילחם על גת, וילקדה, וישם חזאל פניו לעלות על ירושלים, ויקח יואש מלך יהודה את כל הקודשים, אשר הקדישו יהושפט ויהורם, ואחזיהו אבותיו, מלכי יהודה, ואת קודשיו. ואת כל הזהב הנמצא בהוצאות בית אדוני ובית המלך, וישלח לחזאל מלך הרם ויעל מעל ירושלים.
בעצם יש לנו איזשהו עימות של הכתובת הארכיאולוגית מתל דן. חזאל מלך הרם נלחם ביהודה, וכדי לשכנע אותו להפסיק או לגרום לו להפסיק, יואש שילם לו בזהב שהיה בבית המקדש.
כן, וצריך להבין עד כמה זה רדיקלי, כי זה נראה לי שאתה לא מתרשם.
אני מאוד מתרשם.
יואש היה מלך שגדל בתוך בית המקדש, שחי בבית המקדש, שחזות המקדש הייתה כל כך חשובה לו עד שהוא עשה רפורמה קיצונית בתחזוקה שלו שהעבירה את השליטה מהכהנים לשיפוצניקים. כלומר, הוא היה המלך שהכי חי את בית המקדש. אז דווקא הוא, כשהגיע מלך הרם להילחם בו, יואש לקח את כל הקודשים והזהב הרכוש שהיו בבית המקדש ופשוט נתן לו אותם.
אבל לא רק את הקודשים ואת הזהב שלו, הרי כתוב, ויקח יואש מלך יהודה את כל הקודשים אשר הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבותיו מלכי יהודה ואת קודשיו ואת כל הזהב שנמצא באוצרות בית אדוני. זה אומר שהוא נתן גם את הרכוש שצברו אבותיו המלכים.
נכון מאוד.
אז איך זה קרה? איך הוא ויתר על זה ככה בקלות אותו מלך שחי את הוויית בית המקדש?
זה היה המחיר שהוא חשב שצריך לשלם לחזאל בשביל למנוע מצור על ירושלים. אם תשאל למה לא כתוב שהוא נתן גם את כל הזהב והכסף שהיו בימי דוד ושלמה, אותם כבר לקח מזמן שישק מלך מצרים כמה עשרות שנים קודם לכן.
כן, אבל דווקא אצל יואש, שאמרנו עד כמה הוא היה מחובר למקדש, הוא לא יכול למצוא פתרון אחר, לתת משהו אחר?
כנראה שלא, ואולי יש כאן משהו יותר עמוק, בסוף נראה את הכל בצורה יותר מחוברת, זו שאלה נהדרת.
אוקיי, אז אמרנו שיואש מלאך בעזרת יהוידע הכהן, מלוכה שמשולבת בכהונה, אם תרצה חיבור בין דת ומדינה במשך 40 שנה, איזה עוד דברים אנחנו יודעים על תקופת שלטונו?
לפי ספר מלכים, רק שני אירועים אלה היו ראויים לציון.
ואז יש לנו, אני מניח, את הפורמט הקבוע, יואש הזדקן ומת ובנו מלך תחתיו.
לא, להפך. אז קרה דבר מאוד מעניין. פסוק א', ויקומו עבדיו, ויקשרו קשר, ויקו את יואש בית מילו היורד צילו, ויוזב את בית שימת, ויוזבת בן שומר, עבדיו היקו וימות, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך המציע בנו תחתיו.
רגע, זה בעצם הוא נרצח בסוג של קנוניה.
כן.
אז זה בעצם סוג של סגירת מעגל. התחלנו ביהוא שקשר והרג את אבא שלו, בעתליה סבתא שלו שרצחה את כל משפחתו, וגם היא קראה קשר, קשר, כשהמורדים של יהוידע הכהן הרגו אותה, ועכשיו גם את יואש הורגים בקשר, קשר.
ממש ככה. אגב, בדברי הימים נכתב שהוא מת לא בבית מילו, אלא ממש במיטתו, כשהוא היה חולה.
למה? הרי אמרנו שהייתה אידיליה, שכל העם שמח עליו, שהוא המלך צדיק, ושהייתה לו התמיכה של יהוידע הכהן. זה קשור למתח בין המלך לכהונה? זה היה קשור לתשלום לחזאל מאוצרות המקדש?
יכול להיות. אולי. מכל מקום לפי המסופר לא היה כאן מרד בכל בית דוד, כי נכתב שהבן המציע הומלך תחת אביו יואש. אז כנראה הקשר היה ישירות נגד יואש המלך. אגב, בנו המציע יסגור חשבון עם המתנגשים בעוד שני פרקים, בפרק י' פסוק ה', כתוב שהוא נפרע מעבדיו המקים את המלך אביו. אז נראה שהרצח היה אישי נגד המלך יואש.
אז אם ככה למה הרגו אותו, נראה לי שזו השאלה הכי מעניינת בכל הסיפור הזה.
נכון, את הפתרון אפשר למצוא בפסוק כ'. ויתר דברי יואש וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. האם אתה מכיר ספר בשם דברי הימים למלכי יהודה?
לא ממש, אני מכיר דברי הימים, א' ב'.
נכון, אז אם נפתח את ספר דברי הימים, נמצא שם תוספת שאין בספר מלכים. אז נדפדף קדימה אל הספר שחותם את התנך, ושם כתוב שאכן, במשך כל תקופת חייו של יהוידע הכהן, היה קשר קרוב בין יואש לבין אביו הרוחני, יהוידע הכהן. ספר דברי הימים מספר לנו את מה שמלכים מחסיר. יהוידע הכהן מת בגיל 130, ודברי הימים נותן לו פסוק מפרגן מאוד, בפרק כ"ד פסוק ט"ז כתוב ויקברו, כלומר את יהוידע, בעיר דוד עם המלכים, כי עשה טובה בישראל, ועם האלוהים וביתו. ודברי הימים מוסיף כי לאחר מות יהוידע היה עוד שלב במלכותו של יואש, שלב שספר מלכים משום מה לא כותב עליו.
אוקיי, סקרנת אותי, מעניין, תמשיך.
עוד מעניין, מיד אחרי מות יהוידע, מפסוק י"ז כתוב ככה. ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. ויעזבו את בית אדוני אלוהי אבותיהם, ויעבדו את העשירים ואת העצבים, ויהי כסף על יהודה וירושלים באשמתם זאת. וישלח בהם נביאים להשיבם אל אדוני ויעידו בם, ולא האזינו. כלומר, שרי יהודה מפתים את המלך יואש, והוא עוזב את בית המקדש, וממלכת יהודה חוזרת לעבודת האלילים. ואז נכתב שהגיע שחקן חדש לזירה, זכריה הכהן.
עוד כהן.
לא סתם כהן. בנו של יהוידע הכהן. אותו זכריה, הבן של יהוידע, מוכיח את העם על שעזב את אלוהים, ועל כן הם, הוא אומר, אלוהים יעזוב אותם. ואז כתוב כך, ויקשרו עליו וירגמו אבן במצוות המלך בחצר בית אדוני.
במצוות המלך?
כן, המלך יואש שגדל אצל יהוידע ויושבע, ציווה לרגום באבנים את הבן שלהם זכריה.
ובבית המקדש?
לא פחות. שוב אנחנו רואים את הקשר של המלך יואש לבית המקדש, והפעם הוא לא רק מבזה אותו בלקיחת הרכוש שבו ונתינתו למלך זר, אלא ממש מצווה על רצח בתוך חצר בית המקדש עצמו.
של כהן.
של כהן, איזו תמונה נוראית, והכתוב מזכיר לנו את עומקה של הטרגדיה, ולא זכר יואש המלך החסד, אשר עשה יהוידע אביו אמו, ויהרוג את בנו. לא עמד לזכותו של זכריה החסד שעשו יהוידע ויושב ההוריו, כשמילטו את יואש מפני סבתו הרצחנית עתליה, ושמרו עליו עד שגדל והיה למלך.
רגע, אבל בגלל זה הרגו אותו?
כן, לפי ספר דברי הימים ב' פרק כ"ד, פסוק כ"ד, כתוב ששוב עלו הרמים על יהודה, ואז נכתב, שים לב, כי במצער אנשים באוכל הרם, ואדוני נתן בידם חי לרוב מאוד, כי עזבו את אדוני אלוהי אבותיהם, ואת יואש עשו שפטים, ובלכתה ממנו, כי עזבו אותו במחוליים רבים, התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן, ויהרגו על מיטתו וימות, ויקברו בעיר דוד, ולא קברו בקברות המלכים.
סיפור אחר, אז לפי ספר דברי הימים, הרגו אותו כעונש על הריגת זכריה, בנו של יהוידע הכהן.
נכון, יואש תמך בקשר שקשרו אנשיו על זכריה הכהן, והעבדים שלו קשרו עליו קשר והרגו אותו כששכב במיטתו. אגב, גם את איש בושת, בנו של שאול המלך, הרגו במיטתו. לא קברו את יואש בקברי המלכים, כי לא חשבו שהוא ראוי לכך.
אוקיי, ועכשיו שסיימנו את הסיפור, בוא נראה גם מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו.
או, יש המון דברים שהספר המקראי מנסה להעביר לנו, והרבה דברים שאפשר ללמוד מאיך שהוא כותב, ממה שהוא כותב, ובעיקר ממה שהוא לא כותב.
שזה הכי מעניין. מה למשל?
סיפורו של יואש באופן כללי, בתור התחלה, מעיד על הבעייתיות בשיטה המונרכית, כלומר של שליט יחיד. ההפיכה של יהוידה נגד עתליה נועדה להבטיח את המשך מלכות שושלת בית דוד. לכן יהוידה הציל את יואש, לכן הוא הסתיר אותו, לכן הוא קשר קשר נגד עתליה והרג אותה, לכן יואש הומלך בגיל 7. מבין השורות אתה לומד שכל כישוריו של יואש הסתכמו ביותו נצר לבית דוד. ספר דברי הימים כף דלת שמתאר את תקופת מלכותו מעיד על אי התאמתו הקיצונית לתפקיד.
למה לא התאים שם על התפקיד?
אנחנו רמזנו על זה לפני כן. 40 שנות מלכותו של יואש מתחלקות לשני חלקים, עד מותו של יהוידע ואחרי מותו. לכאורה רואים דפוסי שלטון והתנהגות שונים לגמרי בין תקופה לתקופה.
למשל.
למשל, בימי יהוידע הכהן, יואש היה נאמן לתורת ישראל, ומפעלו היחיד שסופר עליו הוא שיקום בית המקדש, באמצעות גיוס המונים. לאחר מות יהוידע הוא סטה מן הדרך ואפשר את חידוש העבודה הזרה.
ואמרנו שאנחנו כאן בעושים תנ"ך לא מביעים דעה חיובית או שלילית על הכתוב, רק מספרים מה נכתב מנקודת המבט התנ"כית.
נכון, ולפי נקודת המבט התנ"כית, חידוש העבודה הזרה הייתה שלילית, ואימא שגמה בסופו של דבר לרצח זכריה בנו של יהוידע, וגם לרצח המלך יואש בעצמו.
ומאיפה אתה משיג בעצם שהוא לא היה מתאים לתפקיד הזה?
כי בשתי התקופות, גם לפני מות יהוידע וגם אחרי, יש את אותו דפוס שלטוני. חוסר מנהיגות, חוסר אישיות, היעדר חוט שדרה ותלות. בתקופת יהוידע, הוא היה תלוי ביהוידע ופעל על פי רצונו. ולאחר מותו של יהוידע, על פי שריו שניהלו אותו. אני מקריא שוב, ואחרי מות יהוידע, באו שרי יהודה והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. ויעזבו את בית אדוני אלוהי אבותיהם, ויעבדו את האשרים ואת העצבים. כלומר, השרים שלו קנו אותו בחנופה ובכבוד, אבל בפועל הם היו אלה שקיבלו את ההחלטות, כמו יהוידע לפניהם.
אפשר גם לראות את הסלידה ממנו, כמו שהיא באה לידי ביטוי בכך שהוא לא נקבר בקברות המלכים. עובדה זו מנוגדת לתיאור מותו של יהוידע הכהן, שהוא נקבר בקברות המלכים, בחלקת גדולי האומה. אף שהוא לא היה מלך בכלל.
לפי המקרא, יהוידע הכהן היה מאוד פופולרי, הרי הוא הציל בעצמו עם אשתו את הממלכה מהקטסטרופה והאנרכיה שהייתה לפני כן, שהגיעה לשיא בטבח, שערכה המלכה עתליה בכל זרע הממלכה, על ידי הסופר המקראי שהיה נדהה מאכזריות שיכולה להיות משלטון של אישה.
רעיון מעניין. מה עוד אפשר ללמוד ככה בין השורות של הסיפור?
אנחנו עדיין בשלב שבו אנחנו מבקשים לראות מה מבקש הסופר המקראי להראות לנו.
אוקיי.
לדעתי יש כאן ביקורת חריפה מובלעת על ההתערבות של דת ומדינה, על הקשר בין מלכות וכהונה. יש כאן סוג של סיפור בועה, שתחילתה בשחיתות איומה של קונספירציה שמעלה לשלטון מלכה, שהמקרא קורא לה בשם הקיצוני מרשעת, שנגמר הסיפור בשחיתות נוראית שבסיעה נרצח כהן ונביא, זכריה, בבית המקדש. עתליה רוצחת את כל צאצאיה, ומולכת בממלכת ייאוש של אחרי המבול, היא סבתא שהורגת את כל נכדיה, כלומר את כל יורשיה, ולכן במודע אין לה יורשים, וזה, לפי התפיסה של הסופר המקראי, ביטוי קיצוני של ייאוש, שעם חש כשאין לו חזון, ואין לו דרך, ואין לו דת. זה על פי המקרא.
כך על פי המקרא.
ואז בא יהוידע, הכהן הגדול, האביר על הסוס הלבן. יש כאן קריצה למיטיבי לכת שקל לפספס אותה. יהוידע, כהן, נשוי ליהושבע, אחות החזייה, בת יורם, המלך. כלומר, יש כאן נישואים בין הכהן הגדול לבת המלך.
זאת אומרת, שני קשרים בין כהונה למלוכה.
זה דבר מאוד חשוב, ולא סתם הסופר המקראי כותב את זה.
למה?
כי בפעם האחרונה שפגשנו כהן גדול, שהייחוס שלו ושל אשתו היה כזה, זה היה אהרון הכהן. אהרון לקח לאישה את אלישבע, שתוארה היה אחות נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב היה הנשיא של שבט יהודה. אז היה לנו את המנהיג, משה רבנו, שנעזר באהרון הכהן, שהיה נשוי לאחותו של נשיא שבט יהודה, ושמה היה אלישבע. כאן יש לנו את המנהיג יואש, שנעזר ביהוידע הכהן, שנשוי לאחותו של המלך, ושמה יהושבע. אפילו השמות התיאופוריים הם אותם שמות, של שתי אנשים שמשלבות בין הכהונה והמלוכה, אלישבע ויהושבע.
בעצם אנחנו רואים שיש לנו כאן סוג של חזרה על המקומות של בעלי התפקידים במתח הזה, בחיבור שבין הכהונה והמלוכה.
בדיוק, וזה מתחדד כשקוראים את הסיפור. הרי שום דבר לא מנע מיהוידע למלוך בעצמו. העם היה איתו בקשר שלו. הוא יכול היה לומר שתמה תקופת הממלכה והגיע הזמן הכהונה. אבל הוא לא עשה את זה. הוא רצה לנסות להראות ממלכה בשילוב עם כהונה. אולי כי הוא לא רצה שהדברים השלילים יהיו מיוחסים אליו, אולי כי יותר קליפון מאחורי הקלעים, אולי בגלל שהוא היה פעיל מדי בהפיכה נגד עתליה, יכולות להיות המון סיבות.
וזה הצליח לו בגדול?
לא, כי זה לא יכול להצליח לאורך זמן, גם לא לפי השקפה דתית, וגם לא לפי השקפה חילונית. בוא נחזור רגע לשינוי שעבר יואש. אמרנו שהוא חי בבית המקדש, לפי המדרש הוא התחבא בקודש הקודשים, במשך 6 שנים, אז מה קרה לו בבגרותו שהוא לא היסס לספסר בכלי המקדש ואפילו להרוג את זכריה הכהן הנביא בחצר בית המקדש?
באמת מה קרה לו? מה מקור השינוי הזה?
יש את התשובה הדתית, המדרש אומר שהוא חשב שהוא אלוהים. במילים של מדרש רבה במקום כתוב שיואש עשה עצמו אלוהה. כי כשבאו אליו היועצים הם אמרו לו, אתה סוג של אל. אתה גרת במקום הכי קדוש בעולם, המקום שאליו נכנס הכהן הגדול רק פעם בשנה, וגם אז...
רועדות לו הידיים.
רועדות לו נגיד. הידיים. ואתה גרת שם 6 שנים, אז אתה בטח אל. והוא האמין להם. והמקדש פתאום נראה לו קטן ופשוט, ולאל הרי מותר לעשות הכל.
אוקיי, זה הפן הדתי, התשובה הדתית. מה התשובה החילונית?
התשובה החילונית, לדעתי, זה מאוד מסתדר פסיכולוגית. הוא גדל שם, יואש, בתוך בית המקדש. אז לא הייתה לו את היראה הזאת שיש לכל שאר האנשים. זה מזכיר לי מאוד את היוצאים בשאלה שמספרים על הפעם הראשונה שהם הדליקו אור בשבת, והם חששו שיפגע בהם ברק. אז יואש, כשהוא היה בן 2, 3, 4, הוא תהיה לו בבית המקדש, ולא קרה לו כלום. הוא הסתובב בקודש הקודשים, ולא קרה לו כלום. והוא גדל והבין שלא קורה כלום. מבחינת יואש, הכל היה מיתוסים. אז לא הייתה לו בעיה לזלזל במקדש. לא הייתה לו את היראה שיש לאנשים רגילים, שלא מתקרבים למקדש ורק חיים מהסיפורים. ולא הייתה לו יואש בעיה לזלזל במקדש, ואחרי שהוא ידע מת, לא היה לו שום עקבות מוסריות או דתיות להראות את זה גם.
לא היה מי שיעצור בעדו. אז אולי בגלל זה הוא גם לא נרתע להרוג את זכריה, הבן של הכהן הגדול, שהזכיר לו בעצם קיומו את המגבלות הללו. במשך 40 שנה כל מה שהוא עשה זה בדק בית, כך על פי התנך. בהיסטוריה הוא תמיד נשאר כינור שני. ההיסטוריה תספר על יהוידע ועל השליטה שלו ביואש המלך, ועל איך הכהן הציל אותו ושלט בו ואיך הוא חייב לו ולאלוהים את חייו.
נכון מאוד, הדמות הזאת של זכריה הזכירה לו לפי השיטה המסורתית שהוא לא אלוה. ולפי הפסיכולוגיה הזכירה לו את התלות שלו בברית שנכתבה כשהיה בן 7, אני מצטט שוב, ויכרותי הוא ידע ברית בין אדוני ובין המלך ובין העם. ואת הפער בין זה לבין מה שקרה במציאות אחרי מותו של הוא ידע, ופשוט נמאס לו מזה.
אז למה החיבור הזה בין כהונה או מלוכה לא הצליח לפי התנך?
לפי התנך הוא כן הצליח, אבל באופן זמני מאוד, רק עד מותו של הוא ידע הכהן. הוא ידע הכהן היה סוג של דמות שהיא גם רוחנית וגם מבינה מספיק בפוליטיקה ובעולם הזה, וזה עובד יופי עד הרגע שבו זה נגמר.
כן.
זה מזכיר לי את התייחסות של מפלגת ש"ס, להבדיל הרב עובדיה יוסף, שלאחר מותו כאילו דברים התחילו להתפרק.
כאילו.
כאילו. יהוידע יכל לקחת את המלוכה לעצמו, ולשלב אותה עם הכהונה. זה מה שכמה מאות שנים אחר כך עשו החשמונאים, ששילבו את הכהונה הגדולה עם המלוכה שנטלו לעצמם. והתוצאה הייתה שחיתות ואנרכיה, והגיעה בשיאה לטבח שתפכו המלכים החשמונאים בעם. יהוידע לא עשה את זה, הוא רצה להמליך מלך שיהיה כפוף לאלוהים. והתוצאה הייתה שברגע שיהוידע, הכהן, לא היה בתמונה, המלך יואש הפך למפלצת. המקרא רוצה לספר לנו על המודל המנצח של שילוב בין כהונה למלוכה, אבל מאחר שאנחנו חיים במציאות ולא באוטופיה, רואים באיזו מהירות ההשלכות של הדברים מחזירות את הממלכה לאנרכיה.
בקיצור, הון הולך עם שלטון, אבל השילוב של דת ומדינה, גם לפי המקרא, הוא פחות מוצלח ואין בזאת שום אמירה פוליטית.
נכון.
אז בדברים נחרצים אלה, אני מרגיש שזו הנקודה לסיים. תודה לך, שחר ענבר, חוקר המקרא.
תודה רבה, יותם.
תודה לניר סייג, עורך הקול שלנו. אתם מוזמנים להיכנס לקבוצת חדשות העולם העתיק בפייסבוק, קבוצה ששם נוכל להמשיך בדיונים המעניינים על הנושאים הללו, ועד הפעם הבאה של עושים תנך, להתראות.
כל טוב.
ביי ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.